ערב טוב, אנחנו היום יום שני בשבת קודש, לסדר וישב. קודם כל זה שבוע מיוחד בשבילי, שבוע בעזרת השם יתברך, בשבת פרשת וישב ייכנס בנינו הצעיר לעול נועם המצוות. אז ודאי שבוע משמח. דבר שני, ביום רביעי עוד יומיים, האדמו"ר הרב נתנאל, בן האדמו"ר זצ"ל, הרב נתנאל שליטא, מכניס את ביתו לחופה. וזה עוד שמחה. והשיעור שלנו היום יהיה לרפואת, רפואתו מהירה של התינוק בן מוריה אפרת, שהיה צריך להיות ברית מחר, אבל הצהבת שלו לא מאפשרת. ו... זה יידחה לשבוע הבא בעזרת השם, אז השיעור יהיה לזכותו, לרפואתו, בכללות כל הזקוקים לרפואות וישועות. השיעור שלנו היום למעשה מסכם את הנושא של זוגיות ומשפחה, ולכן באותו מסכם הוא יעסוק בעבודה מעשית. אנחנו יודעים שכל דבר שלומדים, בשלב מסוים מגיע סטאז' ועבודה מעשית, והשיעור שלנו היום התחלק לשמונה נושאים, כאשר המגמה היא שכל שבוע, כל זוג וזוג יתמקד בנושא אחד. שבוע הראשון יתמקד בעניין אחד, שבוע שני בעניין השני, ברוך הבא, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמונה שבועות. לאחר שמונה שבועות אנחנו מקווים, מתפללים ובטוחים שהזוגיות של אותה משפחה תעלה ותפרח והדברים ייראו אחרת. המעשה, אם אפשר לומר, אנחנו מדברים על תוכנית עבודה. בתוכנית עבודה בסיום של השיעור כל משפחה פה תקבל חוברת שיש בה את הסיכום של כל מה שדיברנו, וכן את התוכנית המעשית, כדי שנוכל לעלעל ולהיזכר מהתוכניות. זה מחולק לחודשיים. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו נכנסים לחנוכה, שזה בעזרת השם שבוע הבא, נר ראשון, אז אנחנו אומרים על חנוכה, אז יהיה כסלב, אמצע טבת, שבט, אדר, ממש לפני פורים יהיה ונהפוך הוא. כל מה שהיה פעם נשכח והיה ואיננו עוד, הדברים הלא טובים ילכו להם, ובמקומם תבוא השמחה והשלווה והאחווה והרעות, כדי שבאמת מה שברכנו בלב וברכו אותנו בשבע ברכות יקוים בנו, שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, ומהרה ישמע והרי יהודה, כל ששון וכל שמחה, לא רק של חתן וקלה, אלא כל בניין בית המקדש. כי אנחנו יודעים שכל משפחה ומשפחה, כבר למדנו את זה בדברי הזוהר הקדוש והמדרשים, כל משפחה שבביתה שורה שכינה, הרי בנה אחת מחורבות ירושלים, והבניין שנעשה למטה, כך משאיר רושם למעלה. לכן קוראים את זה רשימו, זה רושם, זה סימן. וככל שמשפחה תוכל לשמור יותר ויותר על שלום הבית, כך יותר ויותר לבנים ייבנו בעולם העליון, ובית המקדש הגשמי יבוא ויתגלה לעינינו ממש. אז אנחנו נסביר את שמונת השלבים בשיעור שלנו היום, ולמעשה אנחנו מדברים על שמונה שבועות, שבסופו של דבר, בסוף שמונה שבועות, כל זוג שיהיה באמת מתמיד בעבודה, יראה בעיניו ממש בית אחר לחלוטין. בית שהוא כביכול לא מוכר, אבל הוא באמת היה מוכר, אלא שאנחנו נוטים לשכוח אותו. אבל בואו נתחיל. בשבוע הראשון, שבוע הראשון זה אחד מהדברים הנפלאים שלא רק שייך לזוגיות אלא בכלל. אנחנו יודעים שהזכרנו את זה כמה פעמים, הזכרתי את זה שבוע שעבר, אחד השיעורים, שהגאון מוילנה כותב לבנו כשהוא נוסע לארץ ישראל, שהמעלה הגדולה ביותר שצריך לשמור בארץ ישראל, לארץ שאשר השם, עיני השם אלוקיך הבא, זה שמירת הדיבור. שמירת הפה. וכותב שמה, ואני כמעט מצטט, ששמירת הפה בארץ ישראל היא זאת שנותנת את לאדם את עולם הבא יותר מן התורה והמצוות. כבר אומר הגר"א. יותר מהמצוות ומן התורה. שמירת הפה. כלומר, למעשה, יש לנו דבר שנקרא לזה עצור בטרם תדבר. אנחנו רגילים לעצור בטרם תעבור, אבל פה אנחנו אומרים עצור בטרם תדבר. מה הכוונה? נישואים אינם מתים בן לילה. צריכים לזכור. הם גובעים לאט לאט, וזה בגלל המעשים שאנחנו עושים או נמנעים מלעשות. ולא רק מעשים הם אלה שמשפיעים על איכות החיים של האדם, או על איכות החיים של הנישואים, גם כל מילה שאנחנו אומרים משפיע. צריכים לזכור, כל מילה שאנחנו אומרים יש לה השפעה. לכן חז"ל דימו באופן מאוד ברור את המילה מילה, שאנחנו רגילים לראות בברית המילה, גם למילה של הפה. זה אותם תיבות, אותם אותיות, מילה מילה. כשם שאנחנו צריכים לשים ברית ולכרות את העורלה בברית המילה, כך צריכים באמת לשים גבול ולכרות את המילים הלא מתאימות, ולא להוציא אותם מהפה בכלל. זאת אומרת, שאנחנו יכולים לבחור אם לחשוב לפני שאנחנו פותחים את הפה, או להגיד כל מה שבא לנו, כל מה שיוצא, זה הבחירה שלנו. על כל פנים, צריכים לדעת שההשפעה של הבחירה שלנו מצטברת לאורך ימים ושנים. ומילה לא במקום, משפט לא מתאים, טון דיבור שלא נעים, כל זה מצטבר. זה כמו, אני קורא לזה הסתיידות עורקים. יש כולסטרול רע, ואתה לא מרגיש, אבל הוא עובד, הוא עושה את שלו, הוא עושה את שלו, עד שחס ושלום יש סתימה, ואז יש בעיה, הוא צריך לפרוץ דרך. לכן, לפני שנדבר, בשבוע הראשון כל זוג צריך לקבל על עצמו, שלפני שהוא מדבר, לפני שהוא מגיב כלפי בן או בת הסוג, לעצור. ולומר לעצמו, האם מה שאני עומד עכשיו לומר מקרב אותי או מרחיק אותי? במילים אחרות, זה עצור בטרם תעבור. על איסור לשון הרע, רכילות, פגיעה, ואהבת לרעך כמוך, מבשרך תתעלם. תעצור. אין חובה בשום מקום לענות מיד. אנחנו יודעים שאחד מהסימנים שהמשנה מביאה בחכם, שהוא מקשיב, רק אחר כך עונה. ולצערנו טבע האדם הוא כזה, שכשמדברים איתו, או טוענים כלפיו, הוא תוך כדי השמיעה, הוא לא הקשבה, השמיעה, הוא כבר מכין טענות נגד. אבל אתה לפעמים עסוק בלהכין תגובה, ואתה בסופו של דבר מתווכח או עונה על דבר שלא היה בנושא, כי לא הקשבת. שבשקט, תנוח עליך דעתך, תאזין, תגמור את כל מה שרצה בן או בת הזוג להשמיע, ואז אל תענה, תחשוב. עכשיו, מה שאני הולך לומר, האם הוא מביא תועלת חיובית או בהפך? תרגיל קשה, אבל זה התרגיל הראשון. ולמה? אם זה יגרום הנאה לבן או בת הזוג, טוב, תאמר. אם אתה חושב שזה יגרום לחוסר נעימות, לתחושה לא טובה, אל תאמר. פשוט אל תאמר. כי תמיד, תמיד צריכים לזכור שהמפתח לבניית מערכת יחסים יציבה היא ההחלטה לגרום הנאה לבן או בת הזוג. כל דבר שאנחנו עושים צריך לצאת משם. האם מה שאני פועל, עושה, חושב, אומר, יגרום הנאה ותחושה טובה לבן או בת הזוג שלי? אם לא, אני לא עושה שום דבר בעניין הזה. אני פשוט לא נוגע, לא אומר, לא פועל ולא חושב. כי זה מרחיק, אנחנו רוצים לקרב. אז השבוע הראשון, אם ככה, אנחנו אומרים, אך ורק מה שגורם טוב לבן או בת הזוג. אם אין לנו מה לומר, עדיף לא לומר. כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר הלא נשמע. ולכן זה השבוע הראשון, לכן צריכים לרשום ביומן, או לסמן באיזה מקום, או לזכור, שבוע הזה, שבוע של צו מניעה. יש צו על תנאי, לא מוציאים כל דבר מהפה. בפרט כשמגיעים למצבים של חילוקי דעות, או חוסר נעימות, שם ודאי וודאי שצריך לבחון היטב היטב את המילים. זה הנושא הראשון. שבוע ראשון, סיימנו. שבוע שני, זה נראה מה זה פשוט, ותכף תראו כמה זה מסובך. השבוע השני, כל אחד מבני הזוג צריך להשמיע לפחות שתי מחמאות לבן עובד הזוג שלו לפני שהולכים לישון. זאת אומרת, שכל אחד הולך לישון עם טעם טוב. זהו, שתי מחמאות, לא הרבה, נכון? נורא פשוט. מאוד מאוד פשוט, בואו נראה. בכל לילה, לפני השינה, להקפיד שכל אחד יאמר לבן זוגו שתי מחמאות. אבל, מה הכוונה מחמאות? זה לא להגיד, איזה יופי, זה מתוק אתה. לא. זה אם רוצים להגיד לבן הזוג שהוא יכול להיות טוב כממתיק שתייה. לא. הכוונה היא פה לומר שני דברים שאתה מעריך אצל בן או בת הזוג. לא איזה יופי שאתה הכנת לי סלט טעים לארוחת ערב. זה, לא מדבר על זה. אני מדבר על דברים שאתה מעריך. אוקיי? זה נשמע נורא פשוט. אבל בואו נראה. זה דורש מעט השקעה. למה? שימו לב. תראו לעצמכם שבלילה הראשון של השבוע השני, בן או בת הזוג אומרים אחד השני, אני מאוד מעריך את הישרות שלך. אני מאוד מעריכה את ההשתדלות שאתה עושה בעזרה בבית אחרי שאתה בא מיום עבודה עמוס. אני מאוד מעריך את המסירות נפש שלך לילדים. אני מאוד מעריכה את ההשקעה שלך בחינוך. כן? יופי. עכשיו, יום שני, בשבוע השני, אנחנו לא יכולים לחזור על מה שאמרנו. שאתה צריך משהו אחר. זאת אומרת שלמעשה, אנחנו מדברים על 14 מחמאות שונות בשבוע. זה משימה לא פשוטה. לכן זה מחייב מחשבה. זה מחייב להעמיק מה לומר. עכשיו, אם אנחנו נחכה עד לרגע שבו אנחנו ניכנס לישון, אתם יודעים מה יקרה. אנחנו נרדם ונשכח לומר. אז כדי לבוא מוכנים, מה זה מצריך מאיתנו? שכשאנחנו נוסעים או הולכים לעבודה בבוקר, הולכים לחשוב, אופס, מה אני אומר בערב? כלומר, זה מביא אותנו למצב שאני חושב על בן או בת הזוג שלי כל היום. כל הזמן. אז נכון, בעבודה אני עסוק בעבודה, אבל ברגע פנאי, רגע, יש לי משימה היום. אני צריך להגיד שני דברים שאני מעריך את בן או בת הזוג שלי. אז רגע, מה אני אומר לו? בסדר? זה הכוונה. לכן, לאחר מכן, נצטרך להתבונן היטב בבן הזוג שלנו. ולשים לב לכל אותם דברים נפלאים שאולי פספסנו עד עכשיו. בגלל השגרה, בגלל חוסר המחשבה. כלומר, כשאנחנו אומרים דבר לבן או בת הזוג שאנחנו מעריכים אותו, זה לא רק שאנחנו עושים טוב לבן או בת הזוג, זה גם חוזר אלינו. כי אנחנו לא מתכוונים לומר סתם. אנחנו רואים דברים אמיתיים. אז גם בעיני האומר, בן או בת הזוג הופך להיות יקר יותר, מוערך יותר. ומקבל דמות הרבה יותר רצינית ואהובה שיש לה ערך. זה בא משני הצדדים. לכן, לאחר שהתרגלנו לשים לב ולבטא מעלות שיש בבן או בת הזוג שלנו, או מעשים חיוביים, אנחנו נוכל להרגיש כיצד הקרבה בינינו הולכת וגוברת. א', מצד התחושות, סליחה, ואנחנו יודעים שכשאנחנו אומרים דבר טוב, בדרך כלל מחייכים אלינו. אנחנו גם מחייכים שאומרים לנו דבר טוב. הרבה הרבה חום, הרבה קרבה נוצרת כאשר אנשים מעריכים זה את זה ומדברים בצורה מכובדת זה לזה. ולכן נתפלא לראות כמה קשה אחר כך ללכת לישון בלי שאומרים מילה טובה. כלומר, למעשה אחרי השבוע השני לא יהיה אפשר, ואני מדגיש שוב, זה התמדה, ללכת לישון בלי מילה טובה, כי זה יהיה חסר. אם לא יגידו לך, תרגיש חסר. אם לא תגיד, בן הזוג ירגיש חסר. זה יוצר עוד קרבה, זה יוצר עוד קשר, עוד חיבור. טוב, עשינו את השבוע השני של הטירונות, אנחנו עוברים לשבוע השלישי. השבוע השלישי, שבוע יותר מסובך. אנחנו לאט לאט נעלה בדרישות. בשבוע השלישי למעשה, אנחנו צריכים לנסות לגלות מה גורם לבן או בת הזוג להרגיש מכובד ואהוב. אנחנו צריכים לזכור. לכן מה הכוונה? אנחנו יודעים שחז"ל, הפסיכולוגיה עומדת על זה גם כן, אבל אנחנו מדברים על חז"ל. רבותינו עמדו על השוני שיש בין גברים ונשים בכל מיני ערכים. לכן, לגבר יש צורך בסיסי שאשתו תעריך אותו ותתמוך בו. כלומר, במילים אחרות תכבד אותו. כבר למדנו על המלך והמלכה בבית. והאישה, יש צורך בסיסי להרגיש שהיא אהובה. אנחנו רואים את זה בהמון מדרשים, שכשרוצים ליצור חיבור מיוחד בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, מדברים במושגים של אהבה. כשאנחנו רוצים ליצור קשר שנובע מכנסת ישראל אל הקדוש ברוך הוא, כנתינה אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים על כבוד, כבוד המלא עולם, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, ברוך השם ממקומו, כבוד השם ממקומו. כלומר, אנחנו רואים על כבוד. לכן, כל אחד מבני הזוג, יש לו מטלה, לוקח דף, לוקח כלי כתיבה, וכותב, מה גורם לו להרגיש מכובד? והאישה תכתוב, מה גורם לה להרגיש אהובה? כל אחד עם הבית שלו, עם העניינים שלו. ועד מה עושים? מכירים את העניין הזה של החלפות. מכירים את זה, לא? החלפות, מחליפים, מעבירים פתקים. ואז כל אחד בשבוע השלישי מתבונן בפתק שבן זוגו כתב. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לפעול. לא לנחש. אבל לראות מה כתוב ולדאוג שזה יתבצע. אז מה יש לנו עכשיו? שבוע ראשון התרגלנו כבר לא לדבר סתם, אלא רק מה שעושה טוב, רק מה שמקרב. בשבוע השני למדנו להעריך ולומר שאנחנו מעריכים. בשבוע השלישי כבר אנחנו מדברים על קשר הרבה יותר קרוב של כבוד והערכה ואהבה שמושמעת, שנאמרת. ולכן לדוגמה, אדם יכול, זה אתם יודעים מה, היום מאוד פופולרי, לכן זה מופיע פה כדבר אפשרי. אדם בא והוא כותב בפתק שהוא מאוד מעריך את אשתו, שכשהוא בא הביתה והיא בשיחת טלפון, שהיא מסיימת עם השיחה ומתפנה אליו. הוא מרגיש שזה כבודו. ככה היא מראה שהיא מכבדת אותו. אוקיי, מכבדת את פניו בברכה, ולא באמצע שיחה, אגיד סליחה, ואלי הגיע, דבר כדאך, איתך, איתו, מי שלא יהיה, בהמשך, להתראות. קודם כל, אני רוצה שתדעו, שהשומע בצד השני של הקו, שישמע דבר כזה, א', הוא יגיד, אוקיי, אין לו הרבה בריאות, אבל גם מצד השכל, הוא יבין, מצד השני, יכול להיות שגם הוא ייכנס, להבנה, שגם הוא צריך לנתק את הטלפון, כשבן זוגו מגיע. יש פה גם, מצד העניין שלנו, וגם מצד עוד מישהו שירוויח מהעניין הזה. או למשל, האישה אוהבת שהוא מפתיע אותה בערב, בערב מיוחד, או אומר לה בואי נצא. אבל, שזה לא בא מיוזמתה. זה בא מיוזמתו. זו משימה גברית קשה. אחרי שבעל חוזר מהעבודה, לבוא הביתה, להגיד לאשתו פתאום, את יודעת מה? בואי נצא לעשות הליכה. היום זה מאוד מודרני, אנשים הולכים, ברוך השם. בואי נצא להליכה, את יודעת מה? עכשיו חורף, בואי נקפוץ לאכול פיצה. לא יודע, משהו שהוא יוזם. תזכרו, אף אחד מאיתנו לא קורא מחשבות. אף אחד. תקנו אותי אם אני טועה, לפחות ככה אני חושב. לכן, טוב לומר בבירור למה אתה מצפה. לא צריך לבחון את בן או בת הזוג, האם היא קולטת מסרים סמויים, או האם היא קוראה שפת הפרצוף, או האם מבינה שפת גוף. זה היה צריך לעשות לפני החתונה. עכשיו זהו, היא לא עומדת למבחן. לכן כל מה שאתה חושב שמכבד אותך, כל מה שאת חושבת שגורם לך להרגיש אהובה, נא תכתוב ותעבירי, והוא יעביר לך. יש לנו מטלה של שבוע ימים לבצע ממש באופן מסודר. זה לא החוכמה לעשות וי, ואם יש שם האישה תכתוב 40 דברים והגבר יכתוב 2 או הפוך, אין מצווה להספיק את כולם, אבל כדי שעניין להתרגל. עברנו לשבוע הרביעי של הטירונות, אנחנו נמצאים כמעט באמצע המסלול, ולמעשה בשבוע הרביעי יש, נקרא לזה, מפגש מיוחד. המפגש המיוחד יכול להיעשות בכל צורה שבני הזוג מרגישים טוב, ואין שום סיבה כבר שלא ירגישו טוב, כי היחס פה השתנה מאוד אחד לשני, אבל בערב כזה שהילדים כבר ישנים, הם יכולים להתפנות לעצמם. ואני קורא לזה ערב מילוי משאלות. בסדר? ערב מילוי משאלות. מה הכוונה? אנחנו יודעים שכל בן אדם, יהא אשר יהא, יש לו צרכים ייחודיים שלו. וכל אחד ואחד, הצרכים הייחודיים שלו שונים. אבל היום אנחנו חיים בתוך מערכת אחת, מערכת של בית, מערכת נישואים, כששני הצדדים משאירים את המשאלות לב שלהם חסומים ולא מדברים עליהם, הם מקשים את השיתוף, מקשים את היחד. לכן יש כמה סיבות. הראשון, אדם לא מגלה מהם שאיפות ליבו או מהם משאלות ליבו, משום שהוא יש לו תחושה שבן או בת הזוג מזלזל ברגש שלהם. ואז הוא אומר, אני לא אגיד את זה כי אשתי לא יודעת להגיב נכון. או בעלי מגיב באופן לא נעים שאני אומרת לו, שאני הייתי מאוד רוצה עכשיו לטוס לירח. כן, בעלי הוא פולט מילים שלו, אבל הוא כבר לא פולט, הוא התרגל לא לדבר לא יפה. אז אגיד לה, כן, נו נו. אתה יודעת כמה זה עולה? זה נרשמה יפה, נכון? זה לא... ירידה, תגיד לה, תגידי לי, את רטוס לירח, מה, את אסטרונאוטית? הוא לא יגיד לה את זה. אבל תגיד לה, תשמעי, אין לנו מספיק כסף לנסוע לשם. זה היא לא, היא יודעת בעצמה שאין לה כסף לנסוע לשם. כלומר, היא לא באה עכשיו לקבל איזה רעיון כלכלי לטיסה לירח. אבל, אז היא לא אומרת. או שהיה כבר מספר פעמים שבן או בת הזוג גילו איזה משאלת לב, והתגובה הייתה... תשלחי לי את זה באימייל. קיבלו דחייה. אז יש חשש מלדבר. לכן, בעל או אישה שלא חשים בנוח מסיבה כלשהי, ולא משנה מהי, אם זה מצד דחייה, אם זה מצד תחושת זלזול, אם זה מתחושה של אפילו פגיעות שעלול להיווצר מבקשה כזו, והם חוששים לבטא את מה שהם רוצים בכל רם, הם מגבירים את הסיכון לעבור מהמצב הזה לכעס, לטינה, ואז שני הרגשות הללו הם אלה שמטפחים את הריחוק. לעומת זאת, בני זוג שלא חוששים לבטא בכל, גם את המשאלות הכי לא נורמליות שיש להם, יודעים שבן או בת הזוג שלהם יגלה אמפתיה, הוא יכול לחייך, הוא יכול לזרום עם זה ולגמור את זה בחיוך, אז יגידו, וזה ייתן מקום לתחושה של יחד, לא זרות, לא חשש. דוגמה, אישה יושבת ליד בעלה, בעלה נהג, והיא אמרה תפילת הדרך, שלוש פעמים כבר, והיא גם אמרה עלינו לשבח. למה עלינו לשבח? כי עלינו לשבח צריך להחליף את השם, בתפילת הדרך. יש אנשים שאומרים עלינו כבר הם הולכים, הם כבר רוצים בדרך, בהליכה, זה תפילת הדרך. גם עלינו לשבח, ובעלה נוסע, היא כבר חושבת אולי להגיד וידוי, או לא יודע. ברכה אחרונה. כן, ברכה אחרונה אפשר. עכשיו, היא יכולה להגיד לו, אני מרגישה הרבה יותר בטוחה שאתה נוהג לאט. שלא תחשש לומר לו. או למשל, היא יכולה לומר לו בנושא אחר, אני זקוקה ליותר עזרה בזמן שצריך להשכיב את הילדים לישון. כן, בקשה לגיטימית, אמירה לגיטימית. או, בעל יכול להגיד לאשתו, תראי, אני הייתי רוצה, זה משאלות, כן? זה משאלות לב. אני הייתי רוצה שתקבלי את החולשות שלי בתחום זה וזה, ותפסיקי להציק לי. כן, לגיטימי. יש לי משאלה כזו. אני רוצה, הייתי רוצה בזה. זה לא אומר שאני לא אטפל בזה, זה לא אומר שאני לא אמשיך ולעבוד על זה, אבל אנחנו אומרים היום, תצאי לי מעברית בעניין הזה. די. זה צריך להיות מן מצב שאישה תוכל לומר את זה לבעלה ובעל לאשתו, והם בהתאם מתוך ההבנה שאנחנו רוצים רק לומר טוב מה שעושה לי טוב, מתוך שכבר התרגלנו להגיד דברים המוערכים, מתוך זה שהתרגלנו גם לחשוב טוב על השני, אז בקשה כזו בוודאי יכולה להתמלא. כי נכון, גם לי יש חולשות. אני לא שלם, אני לא שלמה. לכן, על מנת לקדם את התהליך, יעזור מאוד אם קובעים זמנים מיוחדים. ובזמנים המיוחדים האלה, אנחנו משוחחים על הצרכים שלנו, על המשאלות שלנו, על הרצונות שלנו. ובקיצור, בשבוע הרביעי, זה שבוע של פגישות. שיוצרים לפחות פעמיים, שלוש בשבוע, קוראים לזה ערב מילוי משאלות לב. ערב כזה שאתה יכול לומר מה שיש על לבך. ובן הזוג יודע שהוא צריך לשמוע ולתמוך ולאהוב ולקבל וגם להעריך את זה שבן או בת הזוג מוכנים לפתוח משאלות לב שהיו בלב, לא גלויות, ולדבר עליהם. זה שבוע של אמצע תירונות. כאן אנחנו יוצאים למנוחה, עושים על האש. בסדר? אנחנו עוברים לשבוע החמישי. השבוע החמישי של הטירונות שלנו מוביל אותנו לשלבים של המתקדמים יותר. תראו, קל יותר לאדם לדבר. קל לאדם לדבר. אחד הדברים הידועים שאדם מדבר ולא תמיד חושב על הדיבור שלו, ומה שהתורה אומרת, איש כי יפלה מכם נדר לשם. כלומר, אדם יש לו נטייה לנדור נדרים, לדבר דיבורים. ואנחנו יודעים למעשה שהמחשבות בזמן שהן נמצאות בתוך הראש, הן מופשטות. לעומת זאת, כאשר אני חושב ואני מדבר אחר כך על מה שחשבתי, הוצאתי אותה מן הכוח אל הפועל. כאשר אדם מדבר, חובה עליו לשים לב שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל. כבר ידוע המשל שחז"ל משתמשים בו, שכשאני רואה בית עומד על תילו, ברור לי מעל לכל ספק שהיה מישהו איפה שהוא בתוך התהליך הזה שחשב לבנות בית. כי אם לא הייתה מחשבה לבנות בית, לא היה עומד מולי בית. כלומר, הבית עם מצאותו, זו הוכחה הגדולה ביותר שהייתה מחשבה. תכנון לעשות בית. וכאשר החליט, חושב, להוציא את זה לפועל, אז מה הוא עושה? הוא מתכנת, הוא מתכנן מה יהיה בתוך הבית, והוא מתחיל תהליך, תהליך מה הוא צריך כדי לבנות את הבית, בסופו של דבר הבית עומד על תילו. לכן, נזכור, שבשבוע החמישי אנחנו מתאמצים לא לומר דברים שגורמים לבן או בת הזוג שלנו להרגיש טוב, אלא אנחנו פועלים. אנחנו גורמים הנאה. זה אומר שאנחנו מתאמצים לגרום הנאה לבן או בת הזוג, וזה אחד הדרכים היעילות ביותר לחיזוק הקשר הזוגי. אני לא מדבר וגורם הנאה בדיבור, זה קל יותר. אני פועל בשטח, מעשים. לכן, התרגיל הבא שאנחנו צריכים לעשות בשבוע הזה, החמישי, מבוסס על מידע שכבר צברנו, זוכרים? בשבועות הקודמים, על בן או בת הזוג. מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לבחור שלושה דברים לפחות, שבני הזוג שלנו היו רוצים. הם גילו קצת משאלות, נכון? הם אמרו דברים שמעריכים, הם אמרו דברים שגורמים להם הנאה. כל זה כבר יש לנו ביד, יש לנו מידע. מידע בדוק, ברור, שדובר עליו. אנחנו לוקחים שלושה דברים מהם, ופשוט להעניק אותם, לתת אותם, בפועל. זה נראה לכם שזה קצת משונה, וזה לא כל כך חוזר, כי זה נתינה מתוכננת. כן, ביום שלישי בשעה חמש, אשתי, תבוא מהחוג, אני בבית, אני אתן לה ופלה. כי אמרה לי שאוהבת ופלי. זה תכנון. זה לא כזה, זה לא כזה, נקרא לזה מפתיע, זה לא כזה רומנטי. נכון. אבל תדעו לכם שזה מספיק טוב כדי לפנות אותנו למחשבה המעשית. ובהתחלה, בשבוע הזה, אנחנו נפעל באופן מתוכנת על פי מה שיש לנו מידע. אבל תזכרו, זה פה כל שבוע ושבוע, זה לא שעשינו שבוע ושלום על ישראל, גמרנו, אפשר לשכוח. לא, אלא השבוע השני הוא שבוע שיש בו גם מהראשון, אם נסתבר אל השני. השני זה השלישי, זה ראשון ושני. בשבוע הרביעי זה ראשון, שני, שלישי ורביעי. כך שהכל הופך להיות כדור גדול מלא טוב. לכן, אולי מי שמתקשה עדיין, שישאל את עצמו את השאלה הבאה. מה אני מעדיף? שיתנו לי משהו באופן מתוכנן, או שלא ייתנו לי בכלל? אני חושב שכל אחד יש לו את התשובה לעצמו. כולנו נעדיף שיתנו לנו מתוכנן, העיקר שיתנו. כי זה דבר שגורם לי שמחה. זה דבר שגורם לי אושר. היום יש איזה מין נוע כזה, לפחות בבר מצוות, שמתקשרים לשאול את, אני פשוט בעניינים, אז לכן אני יודע. מתקשרים אל חתן בר המצווה ושואלים אותו, נו, מה היית רוצה שניתן לך מתנה? זה מדהים, לא? בזמני בכלל לא ידעת מה יביאו מה. בדרך כלל הביאו רק ספרים. מי הביא כסף? לא היה. אבל הביאו ספרים, וגם אף פעם לא ידעת איזה ספרים, וגם אף פעם לא היה פתק החלפה. יכולה להישאר עם סדרות מאותו ספר. אבל מה קורה? למעשה, לגרום הנאה מתוכננת עדיפה מלא לגרום הנאה בכלל. וזה השבוע החמישי. בשבוע השישי, ברור מעל לכל ספק, שבני זוג שהתחתנו, היו להם כמה דברים משותפים ששניהם אהבו. לצפות יחד בזריחה, היום זה אולי קשה, כי כבר לא הולכים למקומות כאלה, יש ילדים בבית, צריכים להעיר אותם עוד שעה. או לשיר ביחד, לנגן ביחד, ללמוד אורות התשובה, ללמוד דף גמרא, כל מה שהיה, שיכירו. אבל באמת ששניהם אוהבים. ובשבוע השישי עושים ביחד משהו ששני הצדדים אוהבים. עושים. שמתם לב, אנחנו עוברים יותר ויותר לעשייה בפועל ביום יום. כלומר, השלב הזה דורש הרבה השקעה ותשומת לב. יותר ממה שהיה בשבוע שלפניו, של לגרום הנאה, כי לגרום הנאה למשל אני יכול לגרום לאישה שיש לה אברסט בבית של כביסה, והיא מחפשת מישהו שיעפיל לקצה הערמה, וקצת יעשה משהו, או שיש לה מכונת כביסה, שמכונה רודפת מכונה, והיא כבר חושבת שיש לה דין רודף למכונה הזו, לא נגמר, והיא צריכה עזרה בלתלות, ואתה יודע שזה יגרום לה הנאה, שהיא תבוא, ותראה, וואו, משיח הגיע, הכל מסודר, הכל תלוי, הכל מקופל, או אני לא יודע מה, ואתה יודע איך עושים את זה, תעשה את זה. בשבוע הזה אנחנו לא מדברים על מה אתה גורם לצד השני, אלא מה אנחנו יחד עושים ששנינו אוהבים. לכן, והשבוע, שהוא מצריך החלטה, החלטה אמיתית, שמתמקדת ביחד, וזה השבוע הזה, מתמקדים ביחד, מה אנחנו עושים שאנחנו אוהבים, וזה שווה תחייה של כל דבר אחר אפשרי לדחות הצידה. עושים שני דבר אחד או שניים באותו שבוע שאין עליהם שום ספק ששני הצדדים אוהבים. רוצים לנסוע לירושלים, רוצים לנסוע לסבתא, רוצים לנסוע לא יודע לאן, אז דואגים אם צריך בייביסיטר או כל דרך אחרת, ונוסעים. פשוט נוסעים, עושים. השבוע השביעי זה דבר שבאופן טבעי הוא עקרוני, הוא גם מעיד הרבה על אופי של האדם ועל נפשו עד כמה היא נקייה. כשאנחנו חיים בבית, במסגרת משפחתית, יש כל הזמן מצב של נתינה וקבלה ביום יום, בשוטף. אני לא מדבר על דברים רוחניים כרגע, ממש ביום יום. עצם זה שאתה מוצא את הכביסה שלו, את הבגדים שלך בארון, או גיהוץ, או אוכל, או בית נקי, או עצם זה שאת באה מאיפה שאת נמצאת, או בעלך מביא את הדברים מהמכולת. הדברים הפשוטים שאדם נותן ומקבל, ברור שאדם צריך להכיר תודה, להכיר טובה. למרות שלכאורה אומרים, שמע, הוא התחתן איתי, אז הוא מחויב. או התחתנה איתי, אז היא מחויבת, נכון. אבל בכל זאת, יש הכרת הטוב. והכרת הטוב הזאת צריכה להיות לבני הזוג באופן כזה שמדובר על כל דבר שעושים. לא לראות את המעשים שנעשים בתוך הבית כברורים מעליהם. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שאדם שנהיה בריאים, מספיק שהוא קצת לא מרגיש טוב, והוא מחליט לשקע במידה, אז כל אותם המטלות שהוא רגיל לעשות אותם, ואין מי שיעשה אותם במקומו, מחכות לו. והדברים נדחים. אז אישה יכולה לבקש מבעלה שיתקין לבילון, והם יזקינו, והבילון כבר יחליף צבע, עד שהבילון הזה יהיה במקומו. או הפוך. לכן, יש צורך להכיר תודה. ולהכיר טובה על כל מעשה. גם אם באת, והבית לא הכי מסודר כמו שאתה אוהב, אבל הוא מסודר יותר מאתמול, כבר צריך להכיר תודה, להכיר טובה. לכן, בשבוע הזה, צריך שוב פעם, כדי לא להתבלבל, ולא להיות מקוראי המחשבות, או קוראים בקפה, יודעים שיש דבר כזה, אנשים שקוראים בקפה, לוקחים כוס קפה, וקוראים למישהו. בלשון הבדיחו אותה, קוראים בקפה. אבל לא להיות מאלה שמנחשים, כי לא נחש ביעקב, אין ניחושים. אנחנו הולכים על בטוח. לכן מכינים, שימו לב למספר, כ-50 דברים לפחות. רבותיי, זה מאמץ שווה. כל אחד מבני הזוג מכין 50 דברים שהוא יודע בבית. 45 לא נריב, כן? אבל קרוב ל-50 דברים שבן או בן הזוג עושה עבורך. ומדובר פה על דברים שנתפסים בעיני, בינינו כמובנים עליהם. בישול, רחיצת הרכב למי שאשתו רוחץ או הבעל רוחץ. או הורדת כביסה. או קניות. או שטיפת כלים, או טיטור. בקיצור, כל דבר שאנחנו מכירים בבית, לעשות מקסימום כ-50, לא לעבור את ה-50, אבל באמת, לא לרשום 20, אל תהיו קמצנים. לחשוב על כל דבר שבן הזוג עושה לך, ולרשום. ובכל יום, לא צריך להעביר את זה, פשוט תסתכל. וכל יום להגיד תודה. כי הדברים הללו עושים בשבילך. הדברים הללו עושים בשבילך. אז אם קשה לך להיזכר מה עושים לך בשבילך, תסתכלי בנייר. ותגידי תודה. תגיד תודה. זה שבוע קשה. אנחנו אומרים פה דברים כאילו יעברו בפשוט, אני אומר לכם, זה עבודה של טירונות לא פשוטה. אבל רבותיי, הגענו לסוף המסלול. וסוף המסלול בשבוע השמיני, נצא מתוך נקודת מוצא, שכל אדם באשר הוא אדם זקוק לעידוד. אדם פועל על פי אנרגיה של תמיכה ועידוד, ובכך שמכירים ומוכירים את מעשה. לכן, אחד הדברים שמעוררים או מעידים על אהבה ודאגה אמיתית של בני זוג, כאשר שניהם יכולים להביע תמיכה ועידוד בחייהם, אחד השני. וכל אחד ינסה לזכור מתי פעם אחרונה הוא נתן איזה מילת עידוד לבן או בת זוגו. מילת עידוד זה אומר, וואו, איזה יופי, כל הכבוד, אשראי שזכיתי בך, איזה גורל גדול וקדוש נתן לי הקדוש ברוך הוא שנתן לי אותך. איזה מזל. אני לא יודעת מה עשיתי שזכיתי בך. מילים שמעודדות את האדם, שנותנות לו אנרגיה חיובית. וזה בשבוע האחרון, הוא חשוב מאוד כסוגר מעגל, כי התחלנו עם דיבור, מה לומר? ואנחנו סוגרים עם סגנון דיבור גבוה ומרומם. ולמעשה, אנחנו צריכים לזכור, שהמציאות של החיים זו מלחמה לא פשוטה. ואדם חווה בחוויות במשך השעות שהוא ער מכל המינים והסוגים, ואם הוא שכיר אז זה מהמעביד, ואם זה אין לו רכב אז זה באוטובוס, והוא צריך לעמוד בתור, הוא מגיע האוטובוס, לא מגיע האוטובוס, הוא יאחר, לא יאחר, אם זה ברכב פרטי אז הוא נתקע באיזה מחסום, או שהכל בסדר, אז יש פקק. אדם יש לו אין סוף מהלכים ביום יום שהוא עובר מצבים נפשיים. ומישהו, וזה רק בן או בת הזוג, צריך לתמוך, לעודד ולחזק. לכן, תקדישו לבן הזוג שלכם לא הרבה בנושא הזה. 2 דקות כל יום לומר את כל אותם הדברים המעודדים שתומכים, שעולים בדעת שלנו. לומר אותם. בשעה שאתם מעודדים את בן או בת הזוג, בן או בת הזוג פה מתחייב לדבר שקשה לעשות אותו. בן או בת הזוג חייב לקבל על עצמו להקשיב בלי שום תגובה. כלומר, אתה הופך להיות כלי קיבול. ולא שבעל יגיד לאשתו, תשמעי, זה מדהים איך את עושה את הארוחה הזו. אז תגיד לו, זה בשבילך. לא. אל תגידי כלום. תקשיבי, תפנימי. זהו. לכן דוגמה. אישה לא תגיד לבעלה, אני לא אומרת לך מספיק עד כמה אני מעריכה את זה שאתה כל כך סובלני עם הילדים גם לאחר יום עבודה ארוך. אני יודעת כמה קשה לך. במיוחד שעייבים ורוצים... סליחה, את לא נועמת לאומה. ואת לא נמצאת עכשיו בכנסת. להגיד דברים קצרים, אמיתיים, ובן או בת הזוג מקשיבים בלבד. רק להקשיב. תפנימו, תספגו. כמו ספוג, תספוג פנימה. סגור, תחבק את זה ותאהב את זה. קח את הכוח מזה. אחרי שמסיימים את דברי העידוד, אז בן או בת הזוג מוזמן להתייחס, ומה לדעתכם הוא צריך לעשות? להגיד תודה על הדברים היפים שאמרו לו. לא עכשיו להכניס קונטרה עידוד נגדי. או וגם את מקסימה, לא, תגיד פשוט, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, שימחת אותי. אוקיי? צריכים לזכור שהזוגיות זה לא אמירה, תגובה, תגובה, אמירה. אנחנו לא בדוק רב, אנחנו בהשלמה. כלומר, לא לכל דבר שבן או בת הזוג אומרים, אנחנו צריכים להגיב מיידית באותה משוואה, באותו עניין. לא. קיבלת עידוד, קיבלת תמיכה, תאמר, תודה רבה, זה היה ממש בזמן. זהו. לכן, זה עלול להיראות מעט קשה, כי שני דברים, א', לעודד, שתיים, לשתוק ולעוד משהו אחר, זה נראה קשה, אבל אני חושב שהרווח הנקי מהשמונה שבועות הללו מביא לשיא השיאים של זוגיות, להתקרבות כל כך גדולה, שהבית הופך להיות בית שמח, מאושר, וגם הקשות שבבעיות שיש בבית מאבדות את האיום שלהם, את הקושי שבהם, ומופכות להיות אתגר משותף לפתרון והצלחה. אז קודם כל, אני מקווה בעזרת השם שהבנו את החודשיים טירונות, חודשיים עבודה, ואני קורא לזה באמת חודשיים של טירונות, כי חושבני שמעולם לא עשינו את זה, בצורה מוסדרת ובצורה עקבית שהולכת ועולה ממדרגה למדרגה, ולקחת על עצמנו חודשיים של עבודה שיהפוך את הבית שלנו, אם הוא היה טוב, הוא יהיה טוב יותר. אם הוא היה טוב יותר, הוא יהיה מצוין. אם הוא היה מצוין, הוא יהפוך להיות מצוין פלוס. אבל זה ישפיע על כל הבית. וכשאנחנו מדברים על השפעה על הבית, אנחנו לא רק מדברים על בן או בת הזוג, אלא משפחה שיש לה ילדים, זה ישפיע על האווירה גם עם הילדים. כי תשימו לב, ואם נהיה אמיתיים וכנים עם עצמנו, הילדים מדברים בסגנון דומה כפי שהם שומעים את ההורים. הילדים מגיבים בכעס או בטרוניה, כאשר ההורים מגיבים זה לזה בכעס או בטרוניה. הילדים לא מוכנים להיפתח ולדבר עם ההורים כשהם רואים שההורים לא מדברים בינם לבין עצמם. זאת אומרת שהרווח פה הוא כפול ומכופל. זה ממש בנייה של כל הבית. ועוד יותר, משפחה שעדיין לא זכו לפרי בטן, הקרבה הזו, האהבה הזו, שצומחת ועולה, מסייעת רבות לכך שיהיה גם פרי בטן. כי זה משפיע נפשית, זה משפיע על הנפש, וכשהנפש שמחה ומאושרת, ממילא היא גם יכולה להניף פירות. כאשר הנפש מיוסרת, קשה לה. קשה לגוף לעמוד ולתפקד כרגיל. לכן, איך אומר הרמב״ם, נפש בריאה צריכה גוף בריא. אם הגוף בריא, גם הנפש בריאה. כי הם קשורים זה בזה. לכן יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח להוציא מן הכוח אל הפועל, ולהפוך את הדברים להיות ברי קיימה, והחשוב מכל, בהתמדה. ואם זוג רואה שזה הלך כל כך טוב, אז שיתחיל מחדש אחרי חודשיים עוד פעם. ואם זוג רואה שזה לא כל כך הצליח, שלא יתייאש, אלא יעשה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וממילא, סוף האושר להגיע. והזוגיות תהיה באמת זוג, כמו שאנחנו אמרנו, בשבע הברכות, יש שני דברים, שתי הברכות הראשונות הם אותם הברכות, יוצר האדם ויוצר האדם, ואמרנו שהראשון מדבר על יצירת האדם גוף אחד בשני פרצופים, והפעם השנייה מדבר לאחר שהופרדו הגופים וכל גוף קיבל חצי נשמה, על מנת לעשות את התכלית שלשמה באו בני הזוג הללו לעולם. אמן כן יהיה רצון. אנחנו בעזרת השם שבוע הבא נתחיל ללמוד מסילת ישרים על סדר הרמח"ל. לא צריך להביא מסילת ישרים, כי זה שיעורים מתומצתים וקוצרים בלשון ימינו, ולא דווקא לשון הרמח"ל.
ובעזרת השם נעשה ונצליח. מדובר על כ-50 שיעורים, יש לנו בלי נדר, הרבה לפנינו, וגם יהיה עבודת המידות במקביל, אז זה בכלל יהיה נפלא. אז שיהיה לנו באמת חנוכה שמח, ושיהיה ישועות לכל נצרך. ערב טוב.